פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו שבת הקרובה נקרא פרשת וישלח, אבל אנחנו כבר נמצאים בשבועיים לפני חנוכה. אז בשבוע הבא בעזר השם יהיה פה יום לימוד על הלכות שמיטה, אז נקדיש את הלימוד בשבוע הבא ללכות שמיטה, כשהשיעור הזה הוא חלק מיום עיון שלם. אני אדבר היום על הלכה אחת מתוך הלכות חנוכה, כי אני מניח שאת כל הלכות האחרות אתם כולכם מכירים כבר בעל פה משנים עברו. נתמקד ברשותכם בהלכה שאולי היא ההלכה המרכזית בחנוכה. כתוב שכשמאי חנוכה, הגמרא אומרת, כולכם מכירים, זה הגמרא אולי הכי מפורסמת ובין המפורסמות שיש, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים, וכשגברו בית חשמונאי חיפשו ולא מצאו אלא פח אחד שהיה חתום בחותמה של כהן גדול, ולא היה מספיק אלא ליום אחד, ונעשה בו נס והספיק לשמונה ימים. מסיימת הגמרא ואומרת, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה. שימו לב למה שאומרת הגמרא, מה קבעו את חנוכה? לא כתוב קבעו להדליק נרות, קבעו את החנוכה להלל ובהודאה. ככה אנחנו גם אומרים בעל הניסים. בעל הניסים אנחנו אומרים את המילים האלה עצמם. מה שכתוב בגמרא, כתוב וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה. ההדגשה שתקנו חכמים זה הלל. ואומר בן איש חי, כותב בהלכות הלל ויקרא שנה שנייה, הוא אומר, כל פעם שאדם אומר הלל, הוא צריך לומר אותו בשמחה. ובלשונו של השוחה, של הבן איש חי, אומר, כל הלל צריך לומר בשמחה ובנחת ובכל רינה ותודה, ולא יאמר במרוצה. הלל צריך לומר אותו בשמחה. אתה אומר הלל, תהלל. בהלל של חנוכה, כותב בעל הבן איש חי, גאון עוזנו ותפארתנו, כותב את זה בלשון, ויזהר בהלל של חנוכה. כי אפילו בחג המצות אין אומרים הלל גמור, הכוונה הלל שלם, אומרים רק חצי הלל, וכאן אומרים הלל גמור שמונה ימים, על כן יאמר אותו בכוונה ובשמחה רבה. מלבד כל הלל שצריך לומר אותו בשמחה ולא במרוצה, הלל של חנוכה צריך לומר אותו בשירה ובכוונה ובשמחה רבה. כך כותב בעל הבן איש חי, ושוב המקור, כמו שאמרנו בתחילה, זה מה שכתוב בגמרא, ואנחנו אומרים בעל הניסים, שחכמים קבעו את עיקר חנוכה להלל ולהודעה. אז תגיד, בסדר, הלל, הלכות כולם של הלל, כולם מכירים הלכות פשוטות, הלכות של הלל. ובכל מקרה אני רוצה לומר כמה הלכות שנמצאות בספרים. איזה מצווה אדם מקיים בכך שהוא אומר את הלל בשירה ולא אומר אותו במרוצה? אומר רבי אלעזר הזכרי, רבי אלעזר הזכרי זה בעל ספר חרדים, הוא היה בדורו של הארי ז"ל ורבי יוסף קארו, אומרים עליו שהוא היה שמה שסך חיבר את השיר ידיד נפש. אז הוא כותב להסביר למה הוא כותב, למה הוא חיבר שירים. אז הוא אומר, כי השירה יש לה ערך גדול שהיא מעוררת בליבנו את אהבת השם יתברך. שזאת המעלה היא תכלית כל המידות הטובות מאנשי החסד הנביאים והפרושים וסופם. והיא מדרגה למעלה ממנה ולא אחריה. זאת אומרת, מעלת אהבת השם זו מדרגה גדולה, ואיך אדם מגיע לאהבת השם? אומר רבי אלעזר הזכרי, דרך שירה. זאת אומרת, אם אדם שר את ההלל, או שר שירי הודעה אחרים להשם יתברך, הוא מקיים מצוות אהבת השם. אנחנו אומרים כל קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. איך אתה מקיים ואהבת את השם אלוקיך? איך אתה מגיע למדרגת אהבת השם? אומר הרבי זרזקי, דרך השיר. בשירים אדם זוכה לעורר בתוכו את אהבת השם. על כן מסיים ואומר, היו שרים כל אוהבי השם. משה ובני ישראל, ומרים ודבורה, ויהושע ובני קורח, ודוד ושלמה, ברוך הקודש. וגם היו עושים כל החכמים הראשונים והאחרונים, רבי יהודה הלוי, רבי יהודה החסיד, רבי אברהם בן עזרא וחבריהם. ואנחנו יכולים להוסיף ולומר עליו עצמו, הוא והאריזל, ובעל רבי נשחי, רבי יוסף חיים, הם היו כולם קדושי עליון וחיברו שירים. למה הם חיברו שירים? מה, בזבזו את הזמן שלהם לחבר שירים? לא, אלא דרך השירים האלה אדם מקיים מצוות עשה שהיא במעלה גבוהה ביותר. איזה? אהבת השם. שאין, הוא כותב, זה המדרגה, תכלית כל המידות הטובות. איך אתה מגיע למדרגה שהיא תכלית כל המידות הטובות? דרך השירה. לכן אומר רבי יוסף חיים, בכל הזמן יש עניין לשיר להשם יתברך, אבל בחנוכה זה התקנה. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה. איך אתה מעלה להשם, כשאתה קורא את ההלל במרוצה, זה חשוב, במיוחד בחנוכה להזכיר שיש שמונה ימים הלל שלם. ימי חול, אנשים אומרים, טוב, נו, יש לנו מה, רצים לעבודה, אין מוסף. לא, 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 חביבי, אומר הרב, תאמר אותו כמו שצריך. יש, אנחנו מתחילים תמיד את התפילה, ותתפלל לחנה למי שמגיע בזמן, בסוף אומרים פסוק, עתוי כמה רברבים, ותמוי כמה תקיפין, מלכותי מלכות עלם, ושלטוני עם דר ודר. זה שבח לקדוש ברוך הוא שנאמר בארמית. פירושו, האותות של הקדוש ברוך הוא כמה הם גדולים, המעשים המיוחדים שלו, תמוי כמה תקיפין, כמה מחזקים, מלכותו של השם, מלכות העולם, שלטונו בדור ודור. את השבח הזה אמר נבוכדנצר. מתי הוא אמר אותו? כשחנניה ועזריה יצאו מכבשן האש, אז כתוב שבאותה שעה בדיוק יחזקאל יחיה את העצמות היבשות בבקעת דורה. עומד נבוכדנצר, הוא רואה מצד אחד את חנניה ועזריה יצאו מכבשן האש, חיים, שהיה חם מאוד. מצד שני, תורה שבן אדם מחיה מתים, לוקח עצמות יבשות, מחיה אותם, התחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, יוצק זהב רותח לתוך פיו. למה זהב רותח? הוא משבח את השם. אבל למה זהב רותח? למה אתה רוצה להרוג אותו? יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע. שחיק עצמות, אומר האדם הזה, הוא מצד אחד רשע מרושע, החריב את מקדש, לא מגיע לו שום זכות. מצד שני הוא משבח את הקדוש ברוך הוא בשבח שהנמלא ימינו, שלמלא בא מלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד המלך בשיר השיר בספר תהילים. זאת אומרת, השבח הזה שלו היה עלול לגנות את מה שאמר דוד המלך בתהילים. למה לגנות? למה זה יותר? למה השבח שלו עלול לגנות את מה שאמר דוד המלך? כי כמו שאתם מבינים לבד, כשדוד המלך משבח את הקדוש ברוך הוא, מה כולם אומרים? נו, בטוח שדוד ישבח את הקדוש ברוך הוא. אבל שנבוכדנצר משבח את הקדוש ברוך הוא, שמלאך רע, בעל כורחו אומר אמן, כולם מדמים, מה? נבוכדנצר? משבח את הקדוש ברוך הוא. וואו! יעשו המון יותר מדוד. וישבחו אותו, אבל לא מגיע לו שבח. הוא החריב את המקדש. לכן בא מלאך ועצר אותו. זאת אומרת, נבין כמה חשובות השירות והתשבחות לקדוש ברוך הוא. אם אדם שר בשבת שירים, חושב, אני שר בשביל שיהיה כיף. אין, שלא שיהיה כיף. השירים שאתה שר בשבת הם חשובים ביותר. ואני יכול להעיד בפניכם, אולי לא הייתם רואים את הרב עליו השלום בשבת בסעודה שלו, לא היה סעודת שבת שהרב לא היה שר שירי הודעה להשם יתברך. ועכשיו אתם מבינים למה, שזה לא בשביל הכיף, שזה ערך ומעלה גדולה. מיותר להזכיר לכם את השירים שהיו בית המקדש, אבל אומר לכם שהגמרא שואלת, מניין לומדים שצריכים לשיר בבית המקדש? מאיפה הפסוק שמיון לומדים אותו? אומרת הגמרא, מהפסוק משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. הקדוש ברוך הוא עונה למשה בקול, בקולו של משה. אומרת הגמרא, איזה קול זה היה? באיזה קול הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה? בקול השירה? את השירה הזאת שמשה רבנו שמע מהקדוש ברוך הוא בהר סיני, כן, הוא היה מלמד את הלוויים. כך אומר המדרש, כמה יגיעות יגע משה רבנו ולימד את הלוויים לשורת השירה ששמע מסיני. כן, כמה יגיעות יגע מלמד שלימד שירה ללוויים. זה לא פשוט, כי השירה זה לא את השר והשר קולט, זה אומנות שהיו לומדים אותה, 5 שנים היו לומדים אותה, כן? ולכן, כשהלוויים היו שרים בבית המקדש שירים, הם למדו ממשה, שהוא למד מהקדוש ברוך הוא, זה למד לזה שירה של מעלה. שירת הלוויים בבית המקדש הייתה שירה של מתן תורה. כשאנחנו גם קוראים בתורה בניגון, למה אנחנו קוראים בתורה בניגון? לנסות לחזור לניגון שלמדנו מהלוויים, שלמדו ממשה, שלמד מהקדוש ברוך הוא. לא רק את המילים, גם את הנגינה. כשהתורה נקראת שירה, כתבו לכם את השירה הזאת. למדה את בני ישראל שימה בפיהם. התורה נקראת שירה. עוד אומרת הגמרא, אין השכינה שורה, לא מתוך עצלות, לא מתוך עצבות, אתם מכירים את זה, גמרא מסכת שבת, לא מתוך שחוק, לא מתוך דברים בטלים, ולא מתוך קלות ראש, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה שנאמר, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. מהפסוק הזה לומדים שהשכינה שורה מתוך שמחה של מצווה. כמו מעמד הר סיני, שגם שם שרתה שכינה מתוך הנגינה הגדולה. לכן בבית המקדש אנחנו רוצים שתהיה בו השראת שכינה, ושכנתי בתוכם, היו מנגנים את הניגונים האלה כדי שתשרה שם שכינה. בגלל המעלה הזאת של השכינה, בגלל המעלה של השירה שמביאה את השכינה, אומר דוד המלך כמה וכמה פעמים, אני לא אקח את כל הפעמים, אני ככה עברתי אל תהילים, אבל בטח כולכם מכירים את זה, כמה פעמים דוד המלך אומר, תנגנו להשם. כן, שאו זמרה ותנו טוב, כינור נעים עם נבל, טוב להודות להשם ולזמר לשמחה העליון, עלי עשור ועלי נבל, עלי הגיון בכינור, או מה שכולנו מכירים, מה שהם, המזמור שמסיים את ספר תהילים ומסיים את פסוקת הזמרה, עלו בתקע שופר, עלו בתוף, בלבל וכינור, עלו בתוף המחול, עלו במני ועוגב, עלו בצלצל השמה, כל הנשמה תעלה לי הללויה. זאת אומרת, יש הדרכה של דוד המלך עליו השלום לנגן בכלי נגינה לקדוש ברוך הוא. כן? כל כך הדבר הזה חשוב שדוד המלך היה מכין בעצמו את כלי הנגינה. אנחנו לא יודעים את זה, זה דבר חידוש. שאני שמעתי את זה פעם ראשונה בשבילי חידוש גדול. מה, דוד המלך היה מכין כלי נגינה? כן, כך כתוב. קרא לכם את הלשון. כן? כתוב בדברי הימים, מאלה לנצח לבית השם 24,000 ו-4,000 מהאלים להשם בכלים אשר עשיתי להלל. דוד המלך אומר, כלים מיוחדים שאני עשיתי במיוחד, הכין כלים מיוחדים, כינורות מיוחדים להלל להשם יתברך. כן? גם בדברי הימים כתוב, והכהנים על משמורתם עומדים והלוויים בכלי השיר אשר עשה דוד. ודוד לא רק כתב את, את מזמורי תהילים, לא רק הכין את המנגינות, לא רק הכין את ה-24 משמרות, אלא גם הכין את הכלים שבהם ינגנו בבית המקדש. כלים אשר עשה דוד, כלים אשר עשיתי להלל. כששלמה המלך חונך את בית המקדש, אז כתוב שהוא מביא שם את הלוויים ואת הכהנים שינגנו, וכתוב שם, והיא כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד, להלל ולהודות להשם, בשעה שכל המנגנים שם, היו שם הרבה מנגנים, בשעה שהם הצליחו להשמיע כל אחד, באותה שעה, והבית מלא השן, בית השם, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת את פני ענן, כי מלא כבוד השם את בית האלוהים. אז ממש כמו שראינו מקודם, היא כנגן המנגן ותהיה עליו רוח השם, גם פה, בשעה שנגנו המנגנים בחנוכת המקדש, באותה שעה שהם מצליחים לנגן ולהשמיע כל אחד, באותה שעה הבית ימלא ענן וכבוד השם שורה בתוך המקדש. כי זה ממש כמו מעמד הר סיני. אמרנו, הנגינות מאיפה מגיעות? ממעמד הר סיני, נכון? שם משה שמע את התורה בשירה, שמע אותה בנגינה, נכון? אז באותה צורה בדיוק, השירה, כמו ששם היא עושה את עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, גם פה השירה עושה את כולם כאחד. אני שוב חוזר על הפסוק, והיא כאחד למחצרים ולמשוררים להשמיע הכל, אחד, להלל להודות להשם. כולם בכל אחד. זה מה שגם שירה עושה. כששרים בצורה הנכונה, אז כל הבית כנסת, כולו בכל אחד שם. מי ששומע, אתה שומע כל אחד. זה המיוחד של השירה שהיא מחברת את כולם ביחד. כמה כלים היו במקדש? כתוב. וכמה הם מנגנים? אומר הרמב״ם, בהלכות כלי מקדש. בנבלים וחלילים וכינרות וחצוצרות וצלצל. אין פוחתים משני נבלים ולא מוסיפים על שישה. אין פוחתים משני חלילים ולא מוסיפים על 12. אין פוחתים משתי חתוצרות ולא מוסיפים על 20 ו-100. 120 חתוצרות. אין פוחתים מתשעה כינורות ומוסיפים עד עולם. יכול להוסיף 500 כינורות. והצלצל אחד לבד. יש לכם קצת תמונה עכשיו איך היו נראים המנגנים בבית המקדש. אגב, לא רק הלוויים היו מנגנים, גם הכהנים היו מנגנים. כן? למרות כל הכלים שהזכרנו פה עכשיו, בגמרא יש מחלוקת, האם עיקר שירה היא בפה, או עיקר שירה היא בכלי. היום, מה העיקר שירה? שאל אנשים, אני מגיד לך, עיקר שירה היום זה בכלי, נכון? יש היום קונצרטים, שם יש רק כלים. אבל בגמרא כתוב, מחלוקת בגמרא, אם עיקר שירה בפה, או עיקר שירה בכלי, והגמרא אומרת עיקר שירה בפה. והכלים לבסום מקלה. למה היא נפקא מינה אם עיקר שירה בפה או עיקר שירה בכלי? אם עיקר שירה היא בפה, והכלים זה רק תוספת, אז לא חייבים שהלוויים ינגנו. גם ישראלים יכולים לנגן. וכך כותב הרמב״ם בהלכות כלי מקדש, ואחרים היו עומדים שם מנגנים בכלי שיר, מהם לוויים, מהם ישראלים מיוחסים, שאין עולה לדוכן אלא מיוחס, ואין אלה המשוררים על פי הכלים, עולים במניין ה-12. של היתר, לא של שלילה. למה? אומרת הגמרא, יש איזה פסוק. זקנים משער שבתו, בחורים, מנגינתם. אומרת הגמרא בירושלמי, כן? אמר רב חסדא, בראשונה הייתה אימת סנהדרין עליהם, ולא היו אומרים דברי נבלה בשיר. כשיש זקנים בשער, אז הבחורים בנגינתם נזהרים לא לומר דברי נבלה בשיר. אבל כשזקנים משער שבתו, שאין אימת סנהדרין עליהם, הם אומרים דברי נבלה בשיר. לכן יש קשר. זקנים בשער שבתו, בחורים שובתים מנגינתם. אומרת המשנה, משבטלה סנהדרין, בטל השיר במטה משתאות. זאת אומרת, כדי שאדם יוכל לשיר ולשמוח, וחלילה לא להגיע לידי נבלה, לידי קלות ראש, לידי זלזול, לידי הפקרות, לידי עוללות, צריכים שיהיה שם איזושהי קדושה גדולה. הרב אליהו עליו השלום היה רגיל תמיד להזכיר את זה, שבשעה שהיו שמחים בשמחת בית השואבה בבית המקדש, אז כתוב בפורש שהיו מביאים את החסידים ואנשי המעשה, את רבן גמליאל שהיה רוקד שמה והיה זורק את הלפידים באוויר. כן, למה? מה, רבן גמליאל? מה, אין אנשים אחרים שיכולים לשיר? דווקא רבן גמליאל ישיר את השירים האלה? דווקא הוא זה שיזרוק את הלפידים? אלא זה בדיוק הנקודה, שהשמחה הגדולה הזאת, עם המעלה העצומה שלה, אם היא לא תהיה על ידי רבן גמליאל וחבריו, ותהיה על ידי אנשים אחרים, חלילה עלול להיווצר מצב שיגיעו מהשמחה הזאת לידי נבלה חס ושלום. לכן כתוב שהיו, בזמן שהיו שמחים בחגים וצריכים לשמוח בחגים, לא למעט את השמחה, צריך להרבות שמחה ולהרבות שירה, ועל ידי זה לבוא להרבות אהבת השם. עם זה צריך תמיד שמירה מעולה, שחלילה לא יגלשו מאותה שמחה ומאותה שירה למצב שחלילה הגיעו לידי לבלה. לכן כתוב במשנה שבשעה שנחרב את המקדש וכבר בטל כוחה של תורה, אז זקנים ישר שבתו. יש פסוק אומר, שבת מסוס תופים, חדל שעון הליסים, שבת מסוס כינור, בשיר לו ישתו יין, ימר שחל שותיו, וכמו שכולנו מכירים מהשיר על נערות, מהמזמור על נערות בבל, שם כתוב ששם שאלונו שובנו דברי שיר ותועדנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. באים הכסדים, הבבלים, הרוצחים האלה, אחרי שהם היו מנפצים את התינוקות לסלע, כן? הם היו באים אומרים לבני ישראל, תשירו, שירו לנו משיר ציון. שמענו שיש לכם שירים יפים שם בית המקדש. נו, בוא נשמע את השירים ששרתם בבית המקדש, בוא תשירו. ואותם שירים שהיו בקדושה כל כך גדולה, אותם שירים שהיו מביאים אותם לאהבת השם ולהשראת שכינה, אותם שירים שהם היו השירים שלמדו מהנביאים, שלמדו ממשה, שלמד מהקדוש ברוך הוא. במתן תורה, אותם שירים הם רוצים הכסדים האלה לשמוע. זאת אומרת, הגמרא, היו על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו, היו לוקחים את הכינורות, מחביאים אותם בתוך עצי הערבה, והיו נושכים את הבוהונות של הידיים שלהם, לפצוע את בונות הידיים, כדי להגיד להם, אנחנו לא יכולים, תראו, הבון שבורה. איך נשיר את... לא, לא יכולים נשיר. איך נשיר את שיר השם האדמת נחר? לקחת את השירים הכל כך קדושים ועליונים האלה וחלל אותם על הכסדים האלה, היו מוכנים לשבור את האצבעות שלהם כדי לא לשיר. אתם זוכרים, בר כוכבה, אותו סיפור היה. בר כוכבה, כתוב שהיה לו חיילים שנלחמים ברומאים. איך היה בודק את מי גיבור, מי לא גיבור? הוא לא אומר מי שיכול להרים 100 קילו. הוא היה אומר מי שמסוגל לעקור את הבוהן שלו בשיניים שלו. כאילו גבורה נפשית. שלחו לו חכמים, עד מתי אתה עושה ישראל בעלי מומים? אמרו לו, אמר להם, איך אני אבדוק אותם? איך אני אבדוק מי גיבור, מי לא גיבור? אומרת הגמרא, אמרו לו, תראה מי שמסוגל לעקור עץ, ארץ בלבנון. אומרת הגמרא, היו לו 200 אלף עם אצבעות שבורות, שבדקו אותם בגבורה הזאת, ו-200 אלף שבדקו אותם שיהיו לעקור עץ. והיה יכול לנצח את הרומאים, לא שהיה לו עומד להשם, לא... ריבונו של עולם, אל תפריע ואל תעזור. אז הוא נכשל. נחזור עלינו עכשיו. הלוויים היו, היה להם אותה גבורה, יכלו לשבור את האצבע שלהם. למה לשבור את האצבע שלהם? כי לא רצו לשיר את שיר השם לכסדים. אמרו, זה לא מתאים להם. הם ישמעו את שיר השם, חס ושלום, כן? למרות כל זאת כתוב בהלכה ששיר של מצווה מותר לשיר. כך אומר השולחן ערוך, וכבר בשם הרמב״ם, וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי שירות ותשבחות של הודעה וזיכרון חסדי הקדוש ברוך הוא על היין. ואומר על זה הרמה, שלצורך מצווה, שירי מצווה, כגון בית חתן וקלה, הכל שרי. מותר לשיר שירי מצווה לחתן וקלה. ויותר מזה, אומר השולחן ערוך, הלכה שאנחנו לא נהגים אותה היום, בזמנם שהיו עושים את החתונות בשבת, הרי פעם לא היה כסף. מה היו עושים? איך היו עושים חתונה? פעם שמעתי, הרב היה מספר. איך יעשו חתונה? אין כסף לשלם כל מנה 120 שקל. או כמה זה עולה? אני יודע, 150, 200. כל אחד לפי, נגיד, בסדר? מה, לא היה כסף, מה היו עושים? היו עושים את החתונה ביום שישי בצהריים, ובליל שבת, כל אחד היה בא עם עם הסירים שלו, לא בודקים, כל אחד בא עם הסיר שלו, באים לבית של החתן והכלה, עושים שם הסעודה, כל אחד עם הסיר שלו, כל אחד אוכל את האוכל שלו, שום דבר לא נזרק, הכל, ולא לא, לא, לא להם שקל. ככה גם למחורת, ככה כולם נהנים, כן? אבל הכל טוב ויפה, מה אתה עושה עם תזמורת? כתוב, מה היו עושים? היו סוחרים גויים שנגנו להם בשבת. מותר? אסור? שאלה קשה, איך מה, מותר לסחור גויים שנגנו לך בשבת? שבת? גויים? אבל על סמך מה היו עושים את זה? היו אומרים, ניגון זה איסור דרבנן. שמחת חתן וכלה זה מצווה גדולה. בשביל מצווה, שמחת חתן וכלה, אז התירו גם לזכור גויים שנגנו בשבת. והרמה אומר, לא רק שינגנו, הניגון אמרנו זה דרבנן, אבל יש בניגון דבר שהוא דאורייתא. לפעמים שמנגן לוקח את הגיטרה או את הכינור, אצלי לא מדויק לו, הוא מתחיל למתוח את המטרים, נכון? משחרר, מותח, כן? מה מכוון? הכיוון הוא דאורייתא. כיוון זה מתקן מנה. הכיוון זה איסור דורא. הניגון עצמו זה לרבנן. למה אסור לנגן? נראה אותך, תגיד למנגן, שהוא מנגן ושומע שהמטר לא מכוון טוב. טיפה רק. רק אני מזיז טיפה את הכפתור כדי שיהיה צליל מדויק. אנחנו אולי לא מרגישים בהבדל, אבל מי שמנגן, בשבילו זיוף קטן זה כמו צרימה גדולה. מה זה בשבילו טיפה למתוח את ה... אתה יכול להגיד לו אל תמתח? לא תחסום שור בדישו. לכן אמרו אל תנגן בשבת. אומר הרמה, גם את זה מותר. התירו מלאכה דאורייתא על ידי גוי לשם שמחת חתן וכלה. מאיפה למד את זה הרמה? אומר המגן אברהם, היה מעשה. עם רב אחד קדום, שקראו לו המהריל. הרמה מביא אותו הרבה פעמים בפסקי ההלכה שלו. פוסק אשכנזי חשוב. והיה מעשה עם המהריל, שבעיר אחת, שם באירופה, היה איזה גוי, פריץ אחד, מושל אחד. כנראה היה עצבני. אמר, אצלי לא ינגנו. אתם רוצים להתחתן? תתחתנו בלי כלי נגינה. אני לא מסכים שנגלו אצלי, אתם, מה, אתם תסמכו, מה? קיצור, הייתה עינו צרה בשמחתם של היהודים. שאלו את המהריל, מה נעשה? נעשה חתונה בלי כלי נגינה? או שנעבור לאזור של המושל השני, שזה נסיעה ארוכה ולא כמו עם כבישים, זה הכרכרות והעגלות. אמר להם, כולם יתרחו, יעלו על עגלות וכרכרות, ויסעו לאזור של המושל הבא, ששם מותר לנגן, כדי לא להשבית שמחת חתן וכלה. חתונה בלי שמחה, הפסדת את החתונה. כל המשמח חתן וכלה, אז מה, שאתה חתונה בלי שמחה? זה לא שהפסדת זה משהו זניח. זה עיקר החתונה. איך תשרה שכינה ביניהם? הידה השמחה. מה, תעשה חתונה בלי שמחה? זה כמו חתונה בלי טבעת, יותר גרוע. חתונה בלי שמחה זה בלי, כמו בלי חתן או בלי קלה. אי אפשר, זה משהו מהותי בשמחה. משהו מהותי בחתונה השמחה. לכן אמר להם המהריל, תיקחו את החתן ואת הקלה, תסיעו אותם למדינה השנייה, לאזור הפנית, תעשו שם חתונה עם תזמורת, ולא פה בלי תזמורת. מזה למד הרמה כמה חשובה תזמורת, ואמר אם ככה, מותר אמירה לגוי, שגוי ינגן אפילו בשבת, ואפילו באופן של מלאכה דאורייתא, אפילו לא... אבל הרמה, שולחן ערוך התיר רק מלאכה דרבנן. מכאן תבינו כמה גדול ערכה של נגינה בשביל לשמח חתן וכלה. השאלה היא לכל דבר? אז במקדש ראינו כמה היה גדול ערכה של הנגינה, ראינו כמה היו מקדישים כדי שהלוויים ינגנו בצורה נכונה. היום אנחנו לא מנגנים, להבדיל אצל הגויים, כמה מנגנים בבית הכנסת? והכנסת המקדש מעט. מותר לנגן בבית כנסת? אסור לנגן בבית כנסת? זו שאלה שהייתה מאוד מאוד סוערת באירופה וגם באמריקה. למה? מכיוון שלפני 200 שנה בערך, כשהתחילה הרפורמה, התחילו הרפורמים, אז מה הם עשו? הם היה להם כל מיני שינויים, וכל השינויים שלהם היו להיות כמו הנוצרים. הם בנו להם בית הכנסת נראים כמו כנסיות, עם צריכים ואיזה, הלבישו את החזן כאילו הוא הכומר. אצל הנוצרים היה עוגב בכנסייה שלהם, שמו עוגב בבית הכנסת. והיו אומרים לעצמם, תתלבש כמו גוי, תתנהג כמו גוי, יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך. עכשיו, כל אחד מבין שזה דבר הזה, גם אם אדם שומר, גם אם הוא שומר את תרי"ג המצוות, את העיקר הוא הפסיד. למה את העיקר הוא הפסיד? זה מה שקוראים, לא חוק הלאום, אבל... השאלה היא מי אתה? אתה יהודי או אתה גרמני? אתה גרמני ששומר מצוות או אתה יהודי? איזה עם אתה? איזה עם אתה? לאיזה עם אתה שייך? אפילו אם אדם שומר את כל תרי"ג מצוות, ברגע שהוא מתדמה לאומות העולם, כתוב בשמם, בלשונם, בבגדיהם, בצורה החיצונית, אתה נראה כמותם, אגם שהוא לא עבר שום הלכה, עצם ההתדמות החיצונית היא הייתה אסון. ובאמת, בתחילת הרפורמים לא היה שום, אולי לא היה, שום דבר שהם עברו על דברי תורה. להפך, הם אפילו עשו, כאילו הם עושים קידוש השם. אבל גאוני הגאונים שהיו שם באותו הדור, החתם סופר ואחרים, ראו את מה שהם עושים, אמרו, הדבר הזה זה חורבן ואסון. זה חורבן ואסון, כי מהם עכשיו מראים את עצמם כאילו הם גויים, עוד מעט קץ התחיל מהם התבוללות. היום, אומרים, איך אתה יודע מה זה נקרא רפורמי? אין לו נכד יהודי. אין רפורמי שיש לו נכד יהודי. למה? יש שם 70% התבוללות. אז הסיכוי בשני דורות שיהיה לו נכד יהודי הוא אפסי, גם כמה ילדים יש להם. אז הסיכוי שלו זה ממש אפסי. זה אותם גאונים שהיו באירופה לפני 200 שנה, כשראו את הרעה החולה הזאת מתפתחת, הבינו לאיפה זה מתפתח, חכם עיניו וראשו, הם ראו לאיפה זה מתקדם, אמרו אסון. אלה מוחקים מעצמם שם ישראל. מי שמוחק מעצמו שם ישראל, אבוי. אחר כך הדבר הפני שהם עשו, הם מחקו את שם ירושלים. כי הזוהר אומר, תורה וארץ ישראל, ועם ישראל מתקשרים זה בזה. מי שמוחק מעצמו את שם עם ישראל, במהירות מחק את שם ארץ ישראל, ואחר כך מחק את שם תורת ישראל. וזה היה ממש אסון גמור, כי מה שהם עשו, הם מחקו מהסידורים שלהם את התפילה לירושלים. הגאונים שהיה בדור ההוא, החתם סופר וכל אלה שעמדו מולם, אמרו, הופ, אל תכניס לבית שלך, אפילו לא מנהג אחד שלהם. אפילו לא מנהג אחד שיש בו אולי טוב, אל תכניס. אתה תדמה להם, תברח מהם כמו מהמונם. תברח מהם. אתם מכירים את הסיפור שהיה עם הרב זכרונו לברכה, שפעם אחת הוא נסע בארצות הברית, והיה לו איזה נהג, קושי מקומי משם. אמר לו, יש באיזה מקום פה סינגוג, בית כנסת? אמר לו, כן, יש פה ברחוב השני, אני אקח אתכם. קושי, לא מבין, רפורמים, לקח את הרב לכנסת רפורמי. הרב נכנס, רואה, אומר, אני מריח שם, לא ריח של קדושה. אני מסתכל, ימין, השמאלה, זה לא נראה לי פה בית כנסת, אבל הוא אומר לו, כן, כבוד הרב, זה בסדר, זה סינגוג, זה בסדר, אתה יכול להתפלל פה. הרב ככה הרגיש שזה לא ריח קדושה, התחיל לברוח החוצה. הגיע לשם פתאום הרב של הבית כנסת והשמש, ואומר לו, הרב, למה אתה יוצא? אמרו, תגיד, זה בית כנסת רגיל? אמרו לו, לא, זה רפורמי פה. אמרו לו, אני בורח החוצה. אמרו לו, הרב, מה אתה עושה? מה, אני צריך להתפלל ממך? אמרו, טוב, בוא נעשה פה מניין. אז עושים סופרים, הרב סופר שם, יש לו שם, יש שם בדיוק 10. אומר, הרב, חסר לנו פה אחד למניין. אומר לו הרב הרפורמי, הרב, למה? ממה נפשך? אני פה רפורמי והשמש פה של הבית כנסת הוא רפורמי. אם אתה סופר אותו, למה אתה לא סופר אותי? אם אתה סופר, טוב, ספור אותי. אם אתה לא סופר אותי, אל תספור אותו. אז יש לך שכה 2 או שיש לך 10. אומר לו הרב, אני סופר אותו, לא סופר אותך. אומר לו, למה? אומר, הוא, השמש, הוא לא רפורמי באמת, הוא עובד של המזכורת. אבל אתה עם אידיאולוגיה. הרב הרפורמי כרב לרב לחש לו באוזן, אמר לו, הרב, גם אני בשביל המשכורת. אבל באמת, זה צריך לדעת שהשינויים האלה שעשו הרפורמים היו, גרמו הרס גדול. לכן, החתם סופר נלחם בחירוף נפש נגד המנהג הזה לנגן בעוגב. שהיו באים ואומרים, למה לא תנגן בעוגב? הרי השולחן ערוך התיר להביא ניגון לחתונות, אז למה לא, זה יהיה תפילה יותר יפה, יותר מכובדת, יותר זה. הוא אמר, לא, בשום אופן לא. למה? הוא אומר, בחוקותיהם לא תלכו. אמרו לו, היה בכנסת אחד בפראג, קראו לו על תנאי. שמעתם את זה בכנסת נקרא על תנאי? עד היום נמצא אומרים. מה זה בית כנסת על תנאי? אומרים שזה בית כנסת שהוקם על ידי אלה שגלו בזמן הבית השני. כשהם באו לשם לאירופה, בגלות אדום, גלות רומא, חשבו, אנחנו עוד מעט נחזור לירושלים. אבל עוד מעט הזה מתמשך. אז הם בנו בית כנסת, אמרו, אנחנו לא מקדישים את המקום הזה קודש תמיד. זה קודש על תנאי. כשיבוא המשיח, אנחנו חוזרים לירושלים, ופה לא יהיה קודש. זה הקדשה על תנאי. בבקסת הזה, היה מנהג בפראג, שהיו מנגנים שם בתפילה. לא בשבת, ביום חול, בקבלת שבת, וזה. ואמרו לחתם סופר, איך אתה אומר שאסור? הנה אלה מנגנים על... בכנסת הכי עתיק שיש היום באירופה, מנגנים בו. אמר להם, זה, כשהם התחילו לנגן, פה בכנסת הזה, זה היה לפני שהגויים בכלל עלה על דעתם להביא לכנסיות שלהם כלי נגינה. אז לא שהם חיכו את הגויים, הגויים חיכו אותם. אז להם זה מותר. אבל האחרים, אם אתה עושה את זה, בסדר. אבל אם אתה עושה את זה, לחכות את הגויים, אתה איבדת את הייחוד שלך. מה אתה מחכה אותם? הם יחכו אותך. אם אתה מתדמה להם ואתה מחכה אותם, אתה מאבד את הזהות שלך. ולכן הוא אסר את זה בכל תוקף. אמר בשום אופן לא. לעומתו היה חכם אחד בירושלים, קראו לו רבי דוד פרדו. היה חכם גדול בתקופת האחידה. והוא, שאלו אותו, הוא אומר, מה, למה לא? מה הבעיה? להפך, זה יכול להיות אפילו דבר טוב, זה לכבוד השם, לתפארת תורת השם התמימה, לקרב רחוקים בזרוע נטויה. למה? מה הבעיה בזה? למה הוא אמר מה הבעיה בזה? כי הוא לא התפודד עם הרפורמים, הוא לא ראה את הצרה הזאת. זה לא דבר שיציק לו, הוא לא עמד מול עיניו. לחתם סופר זה עמד מול עיניו. הוא ראה את הצרה הזאת ואמר, צריך לברוח מהם, מלוא עיניו. אבל רבי דוד פרדו אמר, אני לא רואה בזה שום בעיה. אותו דבר בליבורנו, כתוב שגם כאן היו מנגנים בתפילה, אבל לא ראו בזה שום בעיה, לא ראו בזה שום התדמות. כי עיקר המכה הייתה שם בגרמניה, בהמבורג, שם התחיל כל התנועה הרפורמית. לכן הוא כתב לא לנגן, והוא אמר, מי מנגן? אלה שבשבילהם אין ירושלים. אלה שבשבילהם, נקרא לכם את התשובת המלמד להועיל, הוא כותב שמה, אלה שכבר מעשו בגאולה, שנתייעדה על פי נביאנו, והמנציפצים, הכוונה המנציפציה, דהיינו השוויון זכויות, היא להם הגאולה האמיתית. ועל כן מוחקים בתפילה כל המאמרים המדברים בבניין ציון וירושלים. האנשים האלה, בשבילהם, אירופה זה לא אדמת נחר. כתוב, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? בשבילהם אירופה זה ירושלים. אם אירופה זה ירושלים, זה כבר לא אדמת נחר, אז אפשר לשיר את שיר השם. אומר הכתב סופר, זה הטעות שלהם. זה אדמת נחר, זה לא הבית שלנו. לצערנו, החתם סופר דיבר בתקופתו, אבל דור אחד אחר כך, או שתי דורות אחר כך, הסתבר כמה אדמת אירופה היא אדמת נחר. וכמה דווקא האנשים שחשבו יותר מכל שהם חלק מהתרבות האירופאית והגרמנית, הם אלה ששילמו את המחיר הכי גדול. כיוון שבדיוק זה הדבר שהפריע להם. היהודי נראה כמוני ומתלבש כמוני, אבל הוא לא כמוני. וזה משהו מהותי. לכן הדבר הזה גרם נזק גדול. בקיצור, אמרנו שהחתם סופר אמר שהתנגד בכל תוקף לדבר הזה, ואמר שיש בזה איסור שבחוקותיהם לא תלכו וכו', אבל מאידך הזכרנו את רבי דוד פרדו שכתב שלפי דעתו הדבר הזה מותר ואפילו זה חשוב. באמת זו שאלה לא פשוטה, איך הדבר הזה לעשות, האם מותר או אסור. במקום אחר כתב שוט יהודה יעלה, הוא אומר גם כן, הניגון בבתי כנסת בעוגב זה אסור, כי הוא מסיח את הדעת מהתפילה. שאלו אותו, איך אתה אומר מסיח את הדעת מהתפילה? הרי במקדש היו מנגנים. הוא אומר, במקדש היו יודעים לנגן את המנגינה המיוחדת של כל מילה ומילה. היו יודעים את המנגינה, ואז כאדם היה מנגן, הלוויים היו מנגנים, הכהנים היו מנגנים, אז היה מתחבר למילים של המזמור, ואדם דרך הניגון היה יותר נדבק בקדוש ברוך הוא, יותר אומר את המילים ביותר כוונה. זה לא איזה כלאיים שלקחו מנגינה והלבישו אותה על על המילים. הלוויים היו אומנים מיוחדים שהיו יודעים על כל מילה ומילה על פי נגינת הטעמים שלנו, וכל תיבה ותיבה היו מנגנים לפי עניינה ותכונתה. כך כותב הרב. ולכן שם זה היה, הנגינה הייתה מוסיפה כוונה. הוא אומר, אבל אלה שמנגנים היום בעוגב בבתי כנסת, זה אין שום קשר בין המנגינה לבין המילים. אז רק מסיח את הדעת מהתפילה. וזה רק מסיח את הדעת מיראת השם. וזה רק מסיח את הדעת מדבקות בהשם. זה אולי נראה כלפי חוץ אותו דבר, אבל כלפי פנים אין בזה שום דבר שדומה. לכן הוא כתב שהדבר הזה אסור. כן? ועד רבה, הוא אומר, הנגינות האלה מבלבלות את דעת המכוון. ובמקום אשר יכוון, כי יתעלל המתעלל להשכל ודעת השם, יכין ליבו לשמוע ניגון המנגן כי יערב לו. וכיוון דלקה המצווה, לכו לאלמה אין להתיר. ואת הדברים שלא מביא המשנה ברורה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שוב את אותו דבר שאמרנו בהתחלה. מצד אחד, נגינה יכולה להביא את הבן אדם למדרגה עילאית גדולה. לאהבת השם, להשראת שכינה, לדבקות בהשם. זה כמו שכותב רבי אלעזר הזכרי. ולכן, כשהתירו את הנגינות, התירו אותם, שעושים אותם לדבר מצווה, לשמח את המקלה או שירי שבת וכדומה, שהשירים האלה מביאים את האדם לדבקות בהשם. מצד שני, אם השירים הם לא שירים שנעשים בצורה נכונה, אמר כבר הפסוק, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם, כיוון שהניגונים האלה חלילה עלולים להביא את האדם לכל מיני דברי נבלה. לכן הדבר הזה כל כך יש לו חרב פיפיות לשני הכיוונים, כיוון אחד כזה וכיוון אחד כזה. אותו דבר, שאלו פעם את הרב קוק, יש בשוט אורח משפט, שאלו אותו, אמרו לו, טוב, זה היה בחוץ לארץ, מה בארץ ישראל? בארץ ישראל האם מותר או שאסור? הוא אומר, זה לא משנה. אם עושים את זה בתפילה, זה מבלבל את הכוונה, וזה בחוקותיהם לא תלכו. לכן, כשיש היום בכל מיני מקומות שעושים הלל עם כלי נגינה, צריכים מאוד להיזהר מכמה וכמה דברים. וכל פעם ששאלו אותי, אמרתי להם, יש כמה כללים שצריכים לשמור עליהם. ומה הכלל? הכלל הראשון, לא בתפילת 18. אתה רוצה לעשות כלי נגינה, תעשה את זה או בהלל או בקבלת שבת. ככה נוהגים בכמה מקומות לעשות, לא בתפילה. זה דבר ראשון שצריך, דבר שני, לא בעוגב. ברוך השם, לא מצוי בינינו עוגבים והכלים של חוץ שלה, שעליהם דיברו כל הפוסקים לאסור. אף פעם אל תעשה את זה בעוגב. שלא ייראה כאילו לרגע אתה מחכה אותם. אתה, אין שום דבר שאתה מחכה אותם, שאתה לא עושה שום דבר, אנחנו לא, אין לנו מה ללמוד מהם, בחוקותינו תלכו. כך כותב השדה חמד גם כן, שאלו אותו, תשאלה אותי, השדה חמד חי בחברון, והיה אחד מחכמי ארץ ישראל, שאלו אותו מה לעשות, אמר, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, שאנחנו, למרות שעזור, שיש מצווה חשובה, שלעבדו את השם בשמחה, ויש חשיבות לעבוד את השם בשמחה, ובמיוחד תפילה חייבת להיות בתוך שמחה גדולה, כך גם כותב הארי, שהתפילה חייבת להיות בתוך שמחה גדולה, ויש ערך גדול לשמחה, זאת אומרת, צריך אבל זהירות, כי כל שינוי בדבר הזה, הוא עלול חלילה לבוא, כמו שאמרנו מקודם, לדבר נבלה. דבר שלישי, זה כמו שהמשנה אמרה, זקנים משער שבת ובחורים מנגינתם, צריכים מאוד להיזהר שהניגון לא יבוא, לכלל עוללות. לכן, בכל מקום שרוצים לנגן, תמיד אני אומר להם, תדאגו שיש שם איזה רב חשוב, שיהיה איזה שיעור לפני כן, דבר תורה לפני כן, שזה יהיה ניגון של מצווה, ניגון של תורה, שמביא את האדם מידי התעלות, ולא חלילה שהניגונים האלה עלולים חלילה להביא את האנשים לכלל ירידה, אלא רק שיהיה לכלל עלייה. וכמובן, הדבר שהזכרנו אותו מקודם, שהניגונים יהיו ניגונים שמטרתם לעבוד את השם ולא לפאר את המנגנים. כן? זה הדבר שהוא מאוד חשוב. למה? מכיוון שכמו שאמרנו קודם, כמו שהזכיר מקודם הרשב"א, זה כזה חבל צר, גשר צר מאוד, זה הולכים על חבל דק. מצד אחד, החזן מתאמץ להשמיע את קולו, אז הוא מתאמץ, והוא מתאמן בבית וכו' וכו', ובקלות הוא יכול לעבור מכלל לעבוד את השם ולעבוד את עצמו. אז, וזה דבר שצריך איתו כל הזמן לעבודה, גם אם יום אחד הוא היה באמת כולו מכוון לשם שמיים, למחרת הוא עלול לטעות ולכוון לשם עצמו. לכן אומר הרב שמה צריך לדאוג, כמו שהרשב"א כותב שמה, בין אם זה בשירה ובין אם זה בנגינה בכלי, הניגון, המנגן צריך לדעת שהוא הולך לעבוד את השם ולא שום דבר אחר, כן? וגם ניגונים שהם צריכים להיות ניגונים שמתאימים לתפילה ולא ניגונים שיסיחו את דעת מהתפילה, וגם זה צריך אומנות מיוחדת שהניגונים יהיו ניגונים שמכוונים. ובאמת יהיה רצון שכל העיסוק הזה שאנחנו עוסקים עכשיו בהלכות שהן מקרבות אותנו לבית המקדש, שבאמת יהיו ניגונים שבאמת יהיו יכינו אותנו, כי באמת אנחנו רוצים לזכות לאותה מדרגה של הניגונים שהיו בבית המקדש. צריך לזכור באמת שהניגונים האלו ניגונים כל כך מיוחדים, שהיו זוכים האנשים להגיע לנבואה דרך הניגונים האלו שהיו בבית המקדש. כך כתוב על יונה הנביא, שאיך הוא נהיה הנביא, עלה, היה אחד מעולי רגלים, הגיע לבית המקדש, שמע את נגינת הלוויים, ובזכות אותה נגינה שרתה לעבור השם. וזה לא היה רק פעם אחת עם אלישע, בגן הגן הגן ותהיה לברוח השם, אלא זה היה קבוע, איך זכו להיות 60 ריבו אנשים שנביאים בעם ישראל, 60 ריבו נביאים, 60 ריבו נביאות, דרך העלייה לרגל, דרך ההתקרבות לבית המקדש, דרך שמיעת נגינת הלווים, ולא תקשו ותגידו איך 60 ריבו יכולים לשמוע נגינת הלווים. כתוב שהנגינה, כל השיר שהיה במקדש, היה נשמע עד יריחו. עד יריחו. זאת אומרת, זה היה נגינה פלאית, ממש כמו מעמד הר סיני. שהדיבור האלוקי היה נשמע מסוף העולם ועד סופו. אז גם הנגינה הזאת שהיו מנגנים בבית המקדש, היו נגינה שהייתה נשמעת מקצה לקצה. וכל מי ששומע אותה היה זוכה בזכותה למדרגות כל כך גדולות ועילאיות. אנחנו לא מחליפים את הנגינה של בית המקדש בשום תחליף, בשום דבר. אבל כבר דיברנו בשבוע שבוע, אנחנו צריכים להכין את עצמנו. להכין את עצמנו לרצות את בית המקדש, וגם להכין את עצמנו כדי שבאמת, שכשיבנה בית המקדש, לא נקבל התקפת לב. אם אדם לא יכין את עצמו לקדושה ולשמחה העילאית של בית המקדש, כשיבוא בית המקדש, הוא רק יראה את השמחה הזאת, לא יוכל להכיל אותה. לכן צריך, אנחנו צריכים לאט לאט כשאנחנו מכין אותנו, יהיה רצון שבאמת נזכה כולנו לשמוע את שירת הלווים ונגינתם ונזכה אותו דרכם להגיע וכן נגן ונגן ותהיה לרוח השם במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל נפחה חרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ
Yeah.